מחדשות כל חי. השעה 8. בוקר טוב, חודש טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. 13 יום לפיזור הכנסת וצוותי המסע ומתן של הליכוד וכחול לבן צפויים לשוב ולהיפגש היום בניסיון להביא להקמתה של ממשלת אחדות. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין מנסה להביא לפשרה בין שתי המפלגות ונועד אמש עם הצוותים מכחול לבן. בתום הפגישה הבהיר חבר הכנסת יעלון כי מפלגתו לא תשב תחת נתניהו, כך מוסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. צהל הרס הלילה 4 בתי מחבלים שהיו מעורבים ברצח החייל דביר סורק השם מקום דמו בגוש עציון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי עימותים נרשמו בין עשרות פלסטינים לחיילים בכפר בית כחיל הסמוך לחברון, שם התגוררו שניים מהמחבלים שביצעו את הפיגוע. פלסטיני נהרג הלילה לאחר שסטה עם רכבו מהכביש סמוך לחברון ופגע ברכב צבאי כבד שעמד בשולי הכביש. בסמוך לבקרה אל גרבייה נפצע קשה בן 60 שרחב על קולנועית ונפגע ממכונית חולפת, כך מוסר כתבנו בנצי ליזרוביץ'. שריפה פרצה הלילה במתקן המשמש להכנת מזון לבעלי חיים במפעל שמן בנמל חיפה. 10 צוותי כיבוי מנעו את התפשטות השריפה ולאחר כ3 שעות הושגה שליטה על האש. הקונגרס האמריקני אישר הלילה שני חוקים המגבים את המפגינים בהונג קונג נגד סין. הנשיא טראמפ אישר בעל כורחו את החוקים חרף העובדה שחוקים אלה עשויים להפריע לו להגיע להסדר על הסכם הסחר עם הסינים. משרד החוץ הסיני זעם על אישור החוקים ופרסם הודעה בה נאמר כי בייג'ינג תגיב בצעדים נחרצים וכי האמריקנים ייסו בהשלכות של המהלך אם ימשיכו לפעול באופן שרירותי. המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הודיע לילה כי טהרן סיכלה מזימה מסוכנת מאוד לאחר ההפגנות האלימות בשבועיים האחרונים שפרצו לאור התייקרות הדלק. חמינאי רמז שארצות הברית וישראל עמדו מאחורי המזימה שלדבריו הושקע בכסף רב וביקשה להביא לארס והרג של אנשים רבים. יותר מ-60,000 בני אדם פונו מארבע עיירות בטקסס ארצות הברית בעקבות פיצוץ נוסף שאירע במפעל הפטרוכימי במדינה. הפיצוץ גרם לניפוץ חלונות ואף דלתות נעולות התנתקו מציריהן. כוחות הכיבוי אמרו לתקשורת המקומית כי עדף הפיצוץ הורגש היטב, אף בבתים במרחק של יותר מ-48 קילומטרים מהמפעל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית היום עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון, מחר התחממות. ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
בוקר טוב לכם, יום חמישי מהדורת הבוקר, סוף השבוע כאן בכל חי. הבוקר הזה נעסוק כמובן בעניינים הפוליטיים, אבל גם בהריסת בתי המחבלים שרצחו את החייל דביר סורק, השם יקום דמו. בעניין העיר טבריה, האם הגיע הסוף? סוף לתקופה ארוכה שאין, העירייה לא מתפקדת למעשה. רון קובי, ראש העיר, מערער, עותר ושוב מערער וכו', בגץ דוחה את העתירות שלו. העברת הסמכויות אושרה אמש בכנסת על מנת שהשר אלקין יוכל להכריע בעניינו לאחר שקובי טען שלאריה דרי יש עניין אישי נגדו והוא לא יוכל להכריע בנושא הזה, בתפקידו כשר הפנים כמובן. האם נתניהו ימשיך את המאבק, גם התקשורתי גם הציבורי, נגד מערכות אכיפת החוק, או נקרא לזה הפגנות התמיכה בו? כל זאת ועוד בשעתיים שלפנינו. נודה לעורך אבי גדלוביץ', טכנאי השידור מוטי קופפר. אנחנו מתחילים. אז אנחנו פותחים עם הסיפור הלילה. צהל הורס את ביתם של המחבלים שביצעו את הפיגוע במגדל עוז. במהלך הפיגוע הזה נרצח דביר סורק, השם יקום דמו. בוקר טוב, קובי פינקלר.
בוקר טוב גם לך, איתי.
פרשננו לצבא, כן.
כן, נכנסתי תוך דבריך. כן, תשמע, צהל מממש למעשה את החלטות הדרג המדיני. ומיד כאשר בוצע הרצח הזה נכנסו כוחות השב"כ, צה"ל לפעולה מהירה, עצרו את המחבלים, התחלה שניים מהם, לאחר מכן גם את השלישי. מיפו מהר מהר מאוד את ביתם, בנהלים של הפרקליטות דווקא הפעם זירזו את כל המהלכים. וכאשר הגיעו כל ההסכמות נכנסו כוחות גדולים לתוך הכפר בית כחיל באזור חברון, לא רחוק במקום הרצח, הרסו שם את ביתם של המחבלים, התפתחו שם עימותים, כמה וכמה פלסטינים נפצעו באירוע הזה, ברוך השם מקרב חיילי צהל אין נפגעים, וזה מלמד עד כמה נחישות חשובה, ולא לוקחים יותר את הזמן של שנה, שנתיים, חצי שנה, במקרה הטוב היה לפני כמה שנים, פשוט בצורה מהירה, שלושה חודשים לאחר האירוע, והבתים נהרסו.
טוב, אז באמת צהל מתחיל לא מתחיל למעשה, זו מדיניות קיימת, אבל אני חושב שבעצם קצת יותר נותנים רגל על הגז בנושא הזה. טוב, חוץ מזה הכל בסדר, אני מבין שאר הגזרות די רגועות.
נכון, וכמובן שר הביטחון ממהר ומוציא הודעה, אדם יהודי אינו הפקר, כדי שנוכל לממש את ההפטרות הזאת ביהודה ושומרון. כן, שאר הגזרות רגועות.
זה לא חידוש, ציפינו לבנט, בואו נחכה לסיטואציות אחרות שבנט יראה את כוחו. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת גדעון סער.
בוקר טוב ומבורך.
מהליכוד, ואתמול קיבלת ברכה מנשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, חכם שלום, כמה זה משמח אותך?
כמובן שזה משמח, ובעיקר זה משמח שגם אתה מקבל ברכה וגם זה נעשה בשמחה. של חברנו השר לשעבר אריאל אטיאס, כך שהשמחה הייתה כפולה.
שבתווך עומד גם יושב ראש ש"ס, השר אריה דרעי, עד כמה שאני ראיתי, והשאלה אם בבלפור התחילו לטרטר את אריה דרעי, איך הוא תומך בגדעון סער בסיטואציה שנוצרה.
מה זה קשור? למה לסלף דברים? בסך הכל נפגשנו בשמחת חתונת הבת של השר לשעבר אריאל אטיאס, ושם פגשתי גם את השר אריה דרעי, ושניפגש בעזרת השם רק בשמחות.
בדיוק. אתה אומר, לבקש ולקבל ברכה זו לא בעיה, לא משנה באיזו סיטואציה, וזה נכון. אז בוא ניגש לעניינים הפוליטיים. אתה דרשת מראש הממשלה, מיושב ראש הליכוד, לקיים פריימריז בתוך 21 הימים, שבהם המנדט נמצא בכנסת. ככל הנראה, בקשתך לא תענה ולא נהנתה גם עד עכשיו, למרות שאנחנו כבר זמן 12 יום, כמדומני, לפני תום המנדט.
13 יום.
אוקיי, אז יש לנו עוד יום. וככל הנראה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך, אתה חושב שזה כן יקרה? יכול לקרות עדיין בתקופה שנותרה?
אני מסכים שאלה הרגעים האחרונים שזה עדיין אפשרי. אם ניכנס לסוף השבוע הזה בלי שהדבר הזה יזוז, אז לצערי זה יהיה בלתי אפשרי. אבל אתה יודע, זה לא יפגע בי. אתה יודע במי זה יפגע?
אוקיי, במי?
במדינת ישראל ואזרחיה, שילכו למערכת בחירות שלישית, מיותרת, בזבזנית. מי ישלם את המחיר של המיליארדים של מערכת הבחירות הזאת? הקשישים, העניים, התלמידים, הרווחה, החינוך, הרי כולם יודעים שיש גירעון, אז יוציאו עוד כמה מיליארדים, ותמשיך שנאת החינם פה לפעפע בתוך החברה הישראלית, מה יצא למדינת ישראל מזה?
השאלה.
אני לא מבין איך אפשר להיכנס בקור רוח למערכת בחירות שלישית בלי להבין את המשמעויות הכבדות שיש לזה למדינה ואזרחיה. ולכן אני שלם עם עצמי, כי אני עושה כל מאמץ לעשות את הדבר הנכון לליכוד, למחנה הלאומי ולמדינה.
חבר הכנסת סער, ההתמודדות שלך היא לגיטימית לגמרי, כי זו דמוקרטיה. השאלה הגדולה זה האם בעת הזאת, כשנתניהו נמצא בסיטואציה הפוליטית...
מה זה העת הזאת? לא, מה לא... זה העת הזאת? אתה יודע, פעם ראשונה נתנו גיבוי ראש הממשלה לא הצליח להקים ממשלה. פיזר את הכנסת, טעות חמורה, נתנו גיבוי. פעם שנייה, לא הצליח להקים ממשלה. עוד כמה מערכות בחירות מדינת ישראל צריכה לעבור, להיות תקועה בתוך משבר בלתי סופי, כשהמחנה הלאומי הולך ומצטמק, כדי שנעשה התמודדות חופשית. אני לא מדבר על משהו אחר. התמודדות
לא,
חופשית.
לא, אמרתי, ההתמודדות החופשית היא לגיטימית.
אבל איזה מועד אחר יהיה? אחרי שנלך לעוד מערכת בחירות?
לא, השאלה האם זה בגלל כתבי האישום של נתניהו, האם זה בגלל אי יכולתו להרכיב ממשלה?
חס ושלום, בגלל כתבי האישום עם נתניהו, גם במהלך התקופה שנשארה, ירכיב ממשלה, ממשלת אחדות לאומית. אני לצערי חושב שהסיכוי לכך הוא קלוש, אולי למטה מזה. אני, גדעון סער, יהיה הראשון שיתמוך בכך. אבל, כלומר, כל עוד לפי החוק הוא יכול לכהן, אני תומך בכך. אבל הבעיה איננה זאת. הבעיה היא היעדר יכולת להרכיב ממשלה, כאשר כולם יודעים, כל המערכת הפוליטית, כל אזרחי המדינה שמועמד אחר מהליכוד, לא רק אני, אולי חברי הליכוד ירצו לבחור מישהו אחר, וזה גם לגיטימי, יכול להרכים ממשלה.
כן.
אז מה אני אמור לעשות? לשתוק, לתמון את הראש בחול, לחכות לעוד מערכת בחירות? אני חושב שאני צריך לעשות את הדבר הנכון, זאת מנהיגות, זאת שליחות ציבורית, וזה מה שעשיתי, ואני אשלם עם זה ב-100%.
אתה מאוכזב מכך שבחירים בליכוד לא תומכים בך, אפילו מכנים אותך במילים כמו חתרן וכדומה?
תראה, אם משתלחים או משתמשים בסגנון לא ראוי, זה לא תשובה עניינית לנימוקים ולטענות שאני מביא. עד רבה יציעו פתרון אחר, איך מונעים בחירות שלישיות. אני אין לי בעיה לספוג כל התקפה, אני תמיד מוכן להיות בבחינת הנעלבים ואינם עולבים. אין לי שום קושי, כי אני מאמין ב-100% שאני צודק. אם אפשר לעשות מהלך שימנע קיום בחירות שלישיות, מה יגידו אותם אנשים אם נדרדר למערכת בחירות שלישית וכתוצאה מזה נפסיד את השלטון והשלטון יעבור לידי גנץ ולפיד? מה הם יאמרו? הרי אני לא מכשול לשום דבר, אני תומך בהקמת ממשלה בראשות נתניהו. נו, ומה זה עוזר? ואם אנחנו נחתום עוד 1,000 הצהרות נאמנות בבוקר ובערב, מזה תהיה ממשלה?
כן. אומרים אנשי הליכוד, לפחות לא כולם, אבל גורמים בליכוד אומרים שהדרישה של גדעון סער, גם אם היא לגיטימית, לפי חוקת הליכוד, צריך לעשות את זה לפני הבחירות, ולא באותה
בתקופה... לא נכון, לא נכון. מרכז הליכוד רשאי להקדים את הבחירות. נתניהו אין ספור פעמים הקדים בחירות. אפילו בשלושה באוקטובר, ביום פתיחת הכנסת הזאת, הוא הציע באמצעות דובר הליכוד ופרסם לקיים פריימריז בזק, ושאני אמרתי, אני מוכן ונסוג בו. נתניהו, גם כששרון היה ראש ממשלה, הציע בשנת 2005 להקדים את הפריימריז, וזה הובא למרכז הליכוד, ומרכז הליכוד ברוב קטן דחה את הצעתו. יש אין ספור תקדימים לזה. מרכז הליכוד הוא סוברני. אני הצעתי להביא את זה למרכז הליכוד שהחברים יכריעו, וגם אם החברים אחרים לקיים פריימריז, אחרי זה כל חברי הליכוד מחליטים במי לבחור. מה לא בסדר?
כן, כלומר אתה תתאכזב אם זה יקרה לאחר 21 הימים, כי בעצם...
עוד פעם אני מסביר. זה אי קיום פריימריז בתוך ה-21 יום, זה לא עונש לגדעון סער, זה עונש למדינת ישראל.
כי בעצם זה מוביל אותנו לבחירות.
לאזרחי מדינת ישראל שישלמו מכיסם את מחיר הבחירות האלה, תרתי משמע. ולכן אני הרי בכל מקרה אתמודד, גם אם יהיה פריימריז לפני הבחירות, אחרי 21 יום, גם אז אני אתמודד. ואני אציג את הדרך שלי ואני אציג את הרעיונות ואת הפתרונות שלי בכל תחומי המדיניות. אבל העניין הוא פה לא גדעון סער, העניין הוא מדינת ישראל.
כן, הניסיון למנוע ישראל... את הבחירות. תגיד, אתה...
הרי בוא נסתכל על הדבר שאתם מכירים היטב. הרי כל מערכת בחירות, ההסתה בין חלקי אוכלוסייה, הפסילה, שנאת החינם, זה רק גדל. מה זה ייתן לנו עוד חצי שנה כזאת? ואולי נגיע לאותו מצב, ואז מה נעשה? מערכת בחירות רביעית, חמישית, שישית? כן. אתה יודע כמה פרויקטים אני מכיר בתחום החינוך והרווחה שתקועים כמה אנשים סובלים בגלל זה? אתה יודע שרשויות מקומיות עכשיו לא הולכות לקבל את מה שהן צריכות בחינת מענקי איזון והן רוצות לשבות? מי סובל מהדברים האלה? זה אזרחי ישראל.
נכון. תגיד לי, חבר הכנסת סער,
נכון, אתה... נכון, אבל כולם מדברים ברמה פוליטית צינית ולא מתייחסים למצב שהמערכת הפוליטית מייצרת. תאמין לי, בכנסת כולם מקבלים את המשכורת בזמן. אני מדבר על אזרחי ישראל. איפה להסתכל לאזרחי ישראל בעיניים ולהגיד, זה דבר נכון שצריך לעשות בשביל למנוע בחירות.
טוב, תגיד, אתמול אמר כאן שר המודיעין והחוץ ישראל כץ, שגדעון שר כבר אוסף חתימות. אתה אוסף שקר. חתימות בשלב הזה?
שקר מוחלט. שיבוא אדם אחד, שיגיד שאספתי חתימות. אני לא אוסף חתימות.
כלומר, אתה אומר, ההתמודדות שלי דמוקרטית או בפריימריז או
הנה, אני אומר לך את התשובה הכי חדה. כל עוד נתניהו הוא יושב ראש הליכוד, אני נותן לו תמיכה ב-100% ויש לו 100% מהסמכויות. ואני לא אוסף שום חתימות, שיבוא אדם אחד שיגיד שאספתי ממנו חתימה. אין דבר כזה. אני דורש רק דבר אחד.
כן. התמודדות דמוקרטית.
לא רק לאפשר לי את זכות ההתמודדות, אלא לאפשר לחברי הליכוד לקבוע. אני מציע לתת את זכות ההכרעה לחברי הליכוד. ואם חברי הליכוד יגידו, גם במצב הזה, אנחנו רוצים להמשיך עם ראש הממשלה לעוד מערכת בחירות ולעוד מערכת בחירות, בסדר, אני חבר תנועה, אני יודע לכבד הכרעה דמוקרטית.
כלומר, אתה לא מאוכזב מכך שיאיר לפיד אמר בישיבת הסיעה שהוא לא ייתן חתימות לגדעון סער שלא בתהליך של פריימריז ויושב
ראש... מי ביקש משהו מיאיר לפיד?
מצוין.
אני מנהל שיח בתוך הליכוד.
אני חייב לשאול אותך...
כאיש ליכוד וכאיש המחנה הלאומי שחושש שאם נמשיך להידרדר במסלול שאנחנו נמצאים בו, אנחנו הולכים לאבד את השלטון לשמאל, ואני אומר לך שזה קרוב.
אז בוא נעבור שלב אחד קדימה, חבר הכנסת גדעון סער. עד כמה אתה בטוח שאם יש פריימריז עכשיו לפני תום 21 הימים, ואתה נבחר שאתה מצליח להקים ממשלה? שזו המטרה למעשה של כל...
אין לי שום ספק בכך, ב-100%.
תן לי את התסריט, מה, עם חרדים, בלי חרדים, כחול לבן לבד.
אני לא אתן עכשיו תסריטים, יש יותר מתסריט אחד, הרי עם כחול לבן, אין בעלה כממשלת אחדות, כולל עם השותפות הדתיות, וכולל עם השותפות החרדיות.
מה, החרדים ישבו עם כחול, עם יאיר לפיד באותה ממשלה?
כן, כן, כן. אני לא יודע לגבי לפיד, אבל הבעיה הייתה כל ענייני הנבצרות וענייני הרוטציה וכדומה, שהם לא רלוונטיים במקרה של מועמד אחר. דבר שני, גם מפלגת העבודה באה ואמרה, אנחנו מוכנים לשבת עם הליכוד, אנחנו לא נשב עם נתניהו. כן צודק, לא צודק, זה מה שהם אמרו. ואני אומר לך שיש עוד אופציות. אפשר להקים ממשלה בכנסת, כל אדם שעוסק בפוליטיקה יגיד לך את זה, אתה בעצמך יודע את זה, שאפשר להקים ממשלה בכנסת הנוכחית. לצערי, ואני אומר את זה 1,000 פעמים, לצערי, נתניהו לא יכול להקים ממשלה. לצערי, גם אחרי מערכת בחירות נוספת, נתניהו לא יוכל להקים ממשלה. זה לא פוגע בזכויותיו, יש לו זכויות אדירות, הוא עשה למען עם ישראל דברים גדולים, איש לא יכול לפגוע בכך. אבל בוא נסתכל על המציאות כמו שהיא.
כלומר, אתה אומר, אם אני אבחר בפריימריז, ניתן יהיה להקים ממשלה, היות ובעצם הוסרה הבעיה של נתניהו תחת כתב אישום.
אני לא משתמש במילים שאתה, אני מוחה.
לא, אני לא אומר שנתניהו בעיה, אני אומר...
אני מוחה על זה שאתה מדבר על נתניהו כבעיה. אני לא אמרתי את הדברים האלה, אני מסתייג מהדברים האלה, אני מנתח מציאות פוליטית. מי שמכיר מציאות פוליטית אחרת, יבוא ויציג אותה. לא צריך לפגוע באף אחד, אבל גם לא צריך לטמון את הראש בחול כמנהג בת יענה. צריך להתמודד עם המציאות כמו שהיא.
אתה יודע, הדברים שאתה אומר, בסופו של דבר, גם מצד אחד ישנם פעילים שבאמת זה מעורר אותם אולי לתמוך בך, כפי שראינו אפילו הבוקר הזה, יושב ראש סניף הליכוד באשקלון ועוד אנשים נוספים, אבל מהצד השני זה גם מדליק הרבה מאוד אנשים. עכשיו אני לא מדבר על הזכותך, אתה יודע, החוקית, הדמוקרטית, שאתה במפלגה דמוקרטית להתמודד, אלא על ההרגשה שלהם, אותם אנשים שהולכים עם נתניהו תקופה ארוכה ומוחזים ממנו כמנהיג בעל קנה מידה, ואומרים בסיטואציה הזאת להוריד אותו. מעבר לזה, כל הדברים שאמרת הם נכונים, זה לא הזמן לעשות את זה, ואתה שואל מתי זה הזמן לעשות את זה. ולשאלה,
אני בא ומסביר, אני, גדעון סער, הולך יותר מ-20 שנה אחרי נתניהו. נתתי לו גיבוי בכל מערכות הבחירות, ללא תלות ביחס שלו כלפיי. נתנו לו גיבוי גם בזמן חקירות המשטרה והמלצות המשטרה. אם היה הצליח לגבש רוב, או הייתי מעריך שהוא יכול להצליח לגבש רוב פרלמנטרי, אז אין לי שום בעיה לתת לו גיבוי, והיה מכהן, למרות זה ניהול משפט, עם כל הקושי שבדבר, גם הייתי נותן לו גיבוי. אני רק שואל שאלה אחת. האם המדינה והתנועה פה בתוך המשוואה, מה המקום שלהם? אם אי אפשר להקים ממשלה? אני חושב שהמדינה והתנועה הם נמצאים מעל כולנו, ואנחנו באים לשרת את המדינה ואת התנועה, ואם יש מציאות פוליטית מסוימת, אני מעדיף לעצור ולעשות מעשה במקום שנאבד את השלטון ליריבנו מהשמאל, כי זה מה שיקרה אם לא נתעשת תוך זמן קצר.
כן. שאלה לסיום, התאכזבת כשראית את תוצאות הסקרים?
כבר עכשיו, על מה מדברים? שאנחנו, שנתניהו יקבל 5 חודשים, וגנץ יקבל אחרי זה לשנתיים. עכשיו אני רוצה להגיד, בלי קשר למתווה הזה ואיך שהגענו אליו, גם בזה אני אתמוך. וגם בזה אני אצביע בעד אם תהיה ממשלת אחדות. אבל בסופו של דבר צריכה להיות ממשלה. ואם אי אפשר להקים ממשלה, אני נגד ללכת לבחירות שלישיות שיש אלטרנטיבה, ואני בעד למצות כל אפשרות להקמת ממשלה, וזה בכלל לא קשור למעמדי הפוליטי בתוך אותה ממשלה.
הדברים ברורים. שאלה לסיום, התאכזבת כשראית את הסקרים שהליכוד בראשותך מביא 26 מנדטים, או שהתעודדת?
אני עודדתי מאוד, כי אני חושב שזה נקודת התחלה מצוינת. כמה גנץ קיבל כשהוא התחיל? כמה? 12 מנדטים? הרי אני, מול אדם שמכהן יותר מ10 שנים ראש ממשלה, היית מצפה, כשעוד לא התחיל קמפיין, שאני אעמוד על יותר מזה? אני חושב שזה נקודת התחלה מצוינת. כן. אני יודע שגם אתה יודע, וכל אחד מהמאזינים יודע, שיש הרבה מאוד ציבור שהיה, שלא הצביע ליכוד, שהיה בא להצביע ליכוד, אם אני הייתי עומד בראשו. ואני אומר לך שאין לי שום ספק ביכולת שלי להצליח בקרב עם ישראל, אם חברי הליכוד ייתנו בי את אמונם.
הדברים ברורים, חבר הכנסת גדעון סער, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר הזה.
תודה רבה ויום טוב.
מאזין לדברים, חבר הכנסת שלמה קראי מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים.
שמעת את גדעון סער, אולי לפחות את סוף דבריו, אתה יודע, הוא אומר, אני רוצה להתמודד לגיטימית, אני לא רוצה שהממשלה הבאה תהיה מורכבת מבני גנץ ומהשמאל, אני בא להציל את הליכוד ואת המדינה.
אז בואו נענה על ראשון ראשון. לגיטימי לגמרי להתמודד פה בפריימריז, רק חשוב לזכור שלא משנה מתי נערכים פריימריז, בכל כנסת ובכל ממשלה, הפריימריז הם תקפים לבחירות הבאות, הם לא, אף פעם לא מבצעים פריימריז ומדיחים את היושב ראש המכהן באותו רגע. אנחנו לא מפלגת העבודה, אנחנו הליכוד, ותמיד ככה, גם אם הפריימריז יתקיימו היום, וגדעון סער נגיד ינצח, הוא לא יוכל להחליף את ראש הממשלה היום, הוא יחליף את ראש הממשלה בבחירות הבאות, הוא יהיה מועמד הליכוד לבחירות הבאות. חשוב להבין את זה. בעצם בקשה של פריימריז היום להחליף את היושב ראש היום, מי שינצח, זה בעצם מהלך הדחה. כמו שהוא בעצם קרא, הוא אמר את זה מפורש, הוא קרא לו להתפטר, הוא אומר, אם אני הייתי, הייתי מתפטר. בוא, הדברים מאוד ברורים, וזה משהו שהוא לא חוקתי בתוך הליכוד. כמה שאפשר לחבס את זה ולהסביר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. עכשיו, לגבי נושא של בחירות שלישיות, באמת בחירות שלישיות זה אסון בשבילנו, ואנחנו מוכנים, כמו ששמעת, שמעתי, הוא הציג את המתווה של 5 חודשים וכל מיני דברים כאלה, הכל אנחנו מוכנים לעשות כדי לא ללכת לבחירות שלישיות, אבל אנחנו לא משליחים אבן אחר הנופל, וכשיש מתקפה כזאת ופסילה אישית כזאת של מפלגות אחרות, של השמאל ושל התקשורת ושל המערכת המשפטית, כנגד היושב ראש שלנו, אנחנו, אדרבה, אנחנו מתלכדים סביבו, ומאוחדים כלפיו.
כן, אבל גדעון סער אומר משהו גם מאוד הגיוני, גם, בוא נניח שתוציא מהדברים שלו, אני הייתי מתפטר במקומו. הוא אומר משהו, גם אם יהיו עוד מערכת בחירות, יהיו עוד בחירות ועוד בחירות, אנחנו לא יכולים לצאת מהסיטואציה שנוצרה כרגע. ואני, אם אני אהיה בראשות הליכוד, אני א' יכול להחזיר אנשים שאולי נטשו את הליכוד. דבר שני, אפשר להקים ממשלה עוד היום לפני בחירות. אז אני אומר, אם נוציא את העניין האישי שמה שקצת היה, האם אתה חושב שזו הצעה הגיונית?
לא, לא, הצעה הגיונית להתמודד בפריימריז, זה יבוא לפריימריז ויתמודד, וילך בראשות הליכוד, אם ינצח לבחירות
לא, הקלישיות. לא, אתה מציע פריימריז ש... לפני הבחירות, לא בתוך 21 הימים.
לא, לא, לא משנה, עוד פעם, הסברתי, זה לא משנה מתי הפריימריז נערכים. לפי חוקת הליכוד, כשמבוצעים פריימריז, הם תקפים לבחירות הבאות, הם לא תקפים, לא מחליפים את היושב ראש באותו יום של הפריימריז. זה לא קורה וזה לא לפי חוקת הליכוד. חשוב גם, אני גם הצעתי פתרון אחר שראש הממשלה גיבה אותו, וללכת לבחירה ישירה, בחירה ישירה שתיתן בסופה...
נכון, עם תוספת כוח פרלמנטרית ראיתי את זה, כן.
נכון, וראש הממשלה גיבה את זה, ופשוט כחול לבן מפחדים. הם לא מוכנים ללכת ראש בראש, להתמודד בני גנץ מול ראש הממשלה, כי הם יודעים שהם יפסידו, הם יודעים שהציבור עם נתניהו. ואגב הפריימריז שהם מבקשים, הרי התפרסם סקר אתמול או שלשום, שבו עם 82% היום, אחרי כל הסיפור, אחרי המבוי הסתום...
תומכים בנתניהו.
82% ממצביעי הליכוד תומכים בנתניהו. אז בוא, זה לא לגיטימי, זה לא חוקתי מבחינת הליכוד, ואין לזה לגיטימציה ציבורית מבחינת מצביעי הליכוד, לבוא ולהחליף ראש ממשלה מכהן באותו יום. זאת בקשה של מהלך הדחה.
חבר הכנסת קראי, אבל ההצעה שלך לבחירה ישירה, פנית למפלגת כחול לבן? אמרו לך משהו על זה?
כן, פניתי לא לבני גנץ, אבל פניתי לחברים בכירים שם בהנהגה, והם מפחדים. הם לא אומרים את המילה בצורה מפורשת, אבל הם לא מוכנים לזה. לא מוכנים ללכת להתמודד, למרות שגם לנו יש סיכון. יכול להיות ש...
הסקר שפורסם לפני יומיים מציג תיקו בין בני גנץ לנתניהו.
בדיוק, ולכן צריך ללכת להכרעת העם, שהציבור יבחר, הציבור ניסה להוביל אותנו לאחדות, וכחול ולפיד וליברמן לא מוכנים לתת לזה. גם ממשלת ימין צרה לא הולכת, וגם שמאל צרה לא הולכת. אז בוא נלך להכרעת הבוחר, והבוחר יחליט את מי הוא רוצה, האם הוא רוצה ממשלת ימין צרה שתוכל, שתתאפשר באמצעות התוספת הזאת, או ממשלת שמאל. אני חושב שזה הדבר הכי, וזה גם יוציא אותנו מכל הפלונטר הזה. לא יהיו בחירות שלישיות ורביעיות, כמו שעכשיו ייתכנו שיהיו אם נלך שוב פעם לבחירות רגילות. ולכן אני חושב שצריך ציבורית להדהד את זה בראש של ראשי כחול לבן. למה אתם מפחדים לבוא להתמודד? אתם טוענים, מה בני גנץ אומר כל הזמן? נתניהו נחלש והליכוד ייפול ואנחנו נתחזק. בוא, תהיה גבר, תקום ותתמודד ראש בראש מול ראש הממשלה, ונראה אם אתה... אם הצדק איתך, אם השמאל וימינה, ואם הימין והשמאלה, בוא, זה לא כן. דברים פשוטים שצריך להתמודד. ברשותך, אני רוצה...
בבקשה.
אני רוצה לומר משהו לגבי ההפגנה שהייתי בה שלשום.
מהבודדים שהיו בה שלשום, כן.
לא מהבודדים, היו איתי...
אני לא מדבר על אנשים, אני מדבר על נבחרי הציבור, אתה יודע, נבחרי הליכוד. למעט...
כן, אבל בואו להבין, בדרך כלל חברי כנסת, הם נלחמים בכוח שיש להם בפרלמנט, ולא יוצאים להפגנות, בפרט לא מפלגת שלטון. אבל אני, הרגשה שלי בתקופה האחרונה, שאנחנו כבר לא מפלגת השלטון. מפלגת השלטון עברה להיות מפלגת שי ניצן, בגץ ושוט. ולכן אני ראיתי צורך, וזו לא ההפגנה הראשונה שאני משתתף בה. אבל מה שהכי כואב לי, זה מה שראיתי אתמול בחדשות, שמנסים לבצע דלגיטימציה לכל אותם מפגינים, להציג אותם כמגוחכים, מציגים את המקרים הקיצוניים של ההפגנה, כאילו כל אלו באי ההפגנה הם כולם כאלו, אלימים, ופשוט התקשורת עושה דלגיטימציה, כשהציבור הגדול כל כך שהגיע לשם, ציבור שאכפת לו ממדינת ישראל, ציבור שעמד שם שעות ארוכות והקשיב ומחה, ואוהב את המדינה שלו, והוא בא להילחם בשביל הדמוקרטיה, ולא נגד הדמוקרטיה. לעומת זאת, כשיש הפגנות של השמאל, אז המקרים הקיצוניים והסהרוריים שבשוליים בכלל לא מראים ולא מציגים לציבור. הכל זה כדי לעשות לנו דלגיטימציה, וזה חלק מהמאבק הזה התקשורתי כלפי שלטון הימין וכלפי ראש הממשלה.
ובנושא הזה אני מסכים איתך לחלוטין. חבר הכנסת שלמה קראי, הדברים ברורים, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
פרסומות מיד חוזרים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
איפה אתם בבלק פריידיי? בלק פריידיי במחסני חשמל.
בא לי בלק פריידיי בגלי לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב-39 שקלים ו-90 לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
במקימי, בלק פריידיי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי סי אופנה, מקימי, מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין למוזיקה, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס, תהנו מהרגע שלכם.
בכל רגע ובכל גיל אפשר להפוך לסיעודי. לאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים, דואגים לעתיד ולשקט שלכם. למידע ולהצטרפות חייגו כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת.
קייטרינג מנצח מתחיל בקנייה מנצחת. שוק מהדרין, סל הקניות המנצח למהדרין. מהדרין בקשרות, מהדרין בחיסכון, מהדרין בטריות. הצטרפו לאלפי משפחות שנהנות מחוויית קנייה למהדרין. יותר מחלקות טריות, יותר חיסכון ויותר קשרויות מהודעות בסל הקניות המנצח של רשת שוק מהדרין. את הקניות עושים בשוק מהדרין, השוק של כולם. חג שמח משוק מהדרין.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי
עצור, בלק פריידיי בהלפרין. 66% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 66% הנחה. לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
נושאים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתה, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדריד. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בחיסלב, 9 בדצמבר. המופתה, 03-9641-555, 03-9641-555.
זה קורה רק פעם בשנה. בלק פריידיי מגיע למשביר ובענק. אחד ועוד אחד מתנה על הקורבו שבמבצע למועדון. ניתן להרבז בין המחלקות. מוגבל לשישה פריטים ללקוח. המשביר לצרכן. כפוף לתנאי המבצע.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
שלום, כאן חיים ולדר. בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
כאן? ועדה, כן, כאן.
מה כאן?
כאן, הבניין. פה מחביאים על האוצר. אנחנו ניכנס על הבניין. ניכנס בתוך חדר סודי. נפרוץ כספת סודית וניקח אוצר.
נמנועים חייגו
0722-796666.
חברים, תקראו לזה עליית מדרגה, עדכון גרסה, שורה תחתונה. עוברים לשלב הבא והמציאות משתנה. זוכרים? חוק צמצום השימוש במזומן קובע חל איסור לקבל ולשלם במזומן ובצ'ק פתוח סכומים העולים על המצוין בחוק. ומהיום אתם גם חשופים לכנס כבד ומאסר עד 3 שנים. סנשיין, משלמים על זה ובמזומן.
עונת המעבר נסתיימה. שלב האכיפה עולה מדרגה. עברתם על חוק צמצום השימוש במזומן? שילמתם ביוקר. עוד פרטים באתר רשות המיסים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לפרשנים, ישי כהן כיכר השבת ומאיר הירשמן.
בוקר טוב.
בוקר אור. מאיר הירשמן, לא שמעתי אותו?
בוקר טוב.
בוקר אור. או.
טוב. מאיר התעכב בתפילת ראש חודש כנראה.
כן. אני לא יודע אם שמעתם את הרעיונות הקודמים, היה כאן חבר כנסת גדעון סער, והוא נימק בטוב טעם את הלגיטימיות שלו בעת הזאת להתמודד במפלגה דמוקרטית על ראשות הליכוד מול ראש הממשלה נתניהו, על מנת להציל את מדינת ישראל יש לנו איזושהי הפרעה בקו, על מנת להציל את מדינת ישראל מבחירות בפעם השלישית. הוא אומר, אם לא עכשיו, אני לא יודע מתי עוד אפשר להתמודד. ישי כהן, קודם כל, האם הדרישה שלו לגיטימית, והאם הוא יכול בכלל, עזוב את הלגיטימיות, האם הוא יכול בכלל בסיטואציה שנוצרה גם לנצח, ואם ינצח, להרכיב ממשלה?
תראה, נפתח עם זה שהאם זה לגיטימי, ודאי שזה לגיטימי. האם זה לא נעים? כן, זה לא נעים, אבל מבחינת גדעון סער, בוא נאמר את האמת, אין דבר שאינו נעים שלא נעשה לו. מה שעשו לגדעון סער בחודשים האחרונים בבלפור, השמצות אישיות, מי שקצת נמצא בטוויטר יודע מה אני מדבר, כך שלבוא לגדעון סער ולהגיד לו למה אתה עושה צעד כזה או אחר, זה עוול מבחינת סער לעשות את הדבר הזה. עכשיו, האם יש לו סיכוי לנצח? התשובה היא לכאורה לא. מכיוון שמי שמסתכל על הסקרים, כל הסקרים האחרונים שמתפרסמים, הסקרים בתוך הליכוד, נתניהו מוביל בעשרות אחוזים על גדעון סער, אבל מבחינת גדעון סער, ההתמודדות הזאת טובה לו, כיוון שעכשיו יעמידו אותו כמספר 2 של נתניהו.
בדיוק, יכול להיות שזו המטרה בעצם. מאיר רשמן, תגיד, מה אתה חושב על הסיכויים של גדעון סער באמת לקיים פריימריז עכשיו? כלומר שמטרתו תושג, והאם הוא יכול לנצח את הסיטואציה?
עכשיו בתוך הימים שאפשר עוד להרחיק מאיתנו את הבחירות, הסיכוי מאוד מאוד קלוש. מה שאמרתם בסוף, זו הנקודה העיקרית. למעשה, נוצר פה מצב, גדעון סער, לא יודע אם הוא התכוון לזה, אם כן הוא עשה מעשה גאונות פוליטית, אם הוא היחיד שמתמודד, הרי מצב עניינים רגיל, לא בטוח שהוא מנצח. הוא מועמד מוביל, אבל ניר ברקת מקבל יותר ממנו בסקרים, ואולי מישהו אחר. אבל כרגע, אם הוא יהיה היחיד שיתמודד, כל השאר לא יתמודדו, כביכול בשם הנאמנות, אז הוא מקבל את המצב לפחות, אני לא יודע ממספר 2 בהכרח, אבל שהוא המועמד המוביל שיתמודד מול נתניהו. בפרט אם יקבל איזה 40%, מה שכנראה יהיה, אז ודאי שהוא יקבל את מעמדו. למעשה, הסיפור של גדעון סער, זה אפשר לומר שיש בו את כל מרכיבי הטרגדיה של נתניהו. דבר ראשון, כמו שאישה אמר בצדק, כל ההתנהלות מול סער מטורפת על גבול המשוגעת, ממש כאילו פרנויה וסקנדלים, הכל בשביל מה, לשם מה, למה נתניהו מפחד עכשיו מפריימריז, הוא יכול לנצח, אבל העיקר זה הטענה שגדעון סער צודקת. אני לא מצליח להבין, ועוד אף אחד לא נתן הסבר מספק, מה נתניהו רוצה להשיג כרגע, מה המטרה שלו. הרי כדי להשיג משהו צריך לקבוע, זה וזה אני רוצה להשיג. כשנתניהו הולך לבחירות שניות, כולנו, זו הייתה שגיאה, היה עדיף הוא היה נותן את המדעת לגנץ, וגנץ נכשל, ואז כנראה ב-21 יום הוא היה נבחר, הרי אז היה לו 60, אבל אוקיי, הייתה לו לפחות תוכנית להביא 61. היום אין לו שום תוכנית. ולפי שום סקר לא נראה שהוא מביא 61, אז מה הסיפור? להישאר עוד כמה חודשים בראש ממשלה? לשם מה? מה העניין בכלל? זאת אומרת, שאתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה, איך אני יכול לתמוך בך? אני מספר את נתניהו, הוא חושב שראש ממשלה מצוין, ובברירה אם הוא יפסיק, אני חושב שצריך להמשיך בגלל עוד נקודה חשובה שהיא אולי הקריטית, לא לתת לאלו שמנסים להפיל אותו, ואני חושב שיש דבר כזה להצליח, אבל עדיין צריך תוכנית כדי למנוע את זה. אי אפשר סתם להגיד, אנחנו לא רוצים.
כן, אז אולי אחד התוכניות...
תראה, אגב, כן, נשאר. גדעון סער אתמול היה אצלי באולפן, ושאלתי אותו שאלה פשוטה, אמרתי, בוא נניח, יכול להיות ששאלת אותו, גדעתי, אני אומר, לא שמעתי את הרעיון, כי יצאתי מתפילה עכשיו, אבל נניח שגדעון סער, אמרתי, נניח שאתה נבחר לרשות הליכוד היום. מה אתה יכול לעשות שנתניהו לא עשה? אז הוא נותן פתרון מיידי, הוא אומר, כך לדוגמה הכי פשוטה בשלוף, שלא צריך אותו איזה מישהו משופשף. אתה לוקח מפלגת העבודה גשר, מכניס אותה לקואליציה, הרי הם אומרים שאין להם בעיה עם הליכוד, אין להם בעיה עם החרדים, כולם יודעים שהחרדים יכולים להסתדר איתם כמעט מצוין, אני יכול להסתדר איתם, הם יש להם בעיה שהם לא מוכנים לשבת בראשות נתניהו, נתניהו יוצא, אני נבחר, יש לנו ממשלה היום, פעם כדוגמה הרעיון, אתה שאלת
כן,
אם,
כן,
הוא יבחר.
דיבר על הסיטואציה הזאת, אומר שגם החרדים, אם כחול לבן לפי דעתו יכולים לשבת ביחד, משהו
זה לא, זה לא קשור, בוא נאמר, כחול לבן והחרדים לא קשור לגדעון סער או נתניהו, בכל מסתר
כחול לבן אומרים היום מפורש שהם רוצים לשבת עם החרדים. תראו, כחול לבן חייבים את החרדים, הם מבינים את זה, זה שטויות.
הם חייבים אותם לטווח הארוך, לא קשור ל...
נכון, גם אם הליכוד היה מסכים לבוא בלעדיהם, אני לא חושב שזה היה מעשה פוליטי נבון מצדם להחרים את החרדים. לכן, באמת נתניהו היום המכשול, זה אבסורד, זה לא בסדר, זה לא הוגן, כל הטענות הללו נכונות. אבל בשורה התחתונה, אם גדעון סער היה בא, יכול להיות שכחול לבן היו, ודאי נותנים לו את השנתיים הראשונות, על זה אני לא מדבר, אני לא בטוח שהוא לא היה מצליח להוציא את כל הארבע שנים. אבל את השנתיים הראשונות הוא היה מקבל מיד. אז לכן יש פה טענה. עכשיו, האם מבחינת מחנה הימין זה עדיף על בחירות? על בחירות כן, על משהו אחר, אם יש תוכנית, הייתי מוכן לשמוע, אבל על בחירות לכאורה זה עדיף, למרות שבסקרים האחרונים כבר רואים שלא הולך להתרחש שום דבר על הימין, בניגוד לנבואות המדומיינות של השמאל, שבזה הוא מתמחה שנים, הרי אנשים חישבו, אם הליכוד ירד עכשיו ב-300, בפעם הבאה הוא ירד ב-600, כאילו זה איזה משהו פיזיקלי זה. שעובד בתור מעריכי, אלו בחירות, ויכול להיות ש-300 האלה יחזרו כמו שהם הלכו, יכול נכון. להיות שהם לא יחזרו, אין פה איזה כלל, שאם היה 300, יהיה 600.
אישי כהן, אתמול אומר יושב ראש הכנסת, אנחנו נעשה מאמץ אחרון, מושיב את צוותי המסע ומתן איתו, היום הם יפגשו שוב ביחד הפעם. מה יכול לקרות הפעם שלא קרה בזמן המנדט של גנץ, בזמן המנדט של נתניהו? שום דבר. אז אנחנו...
שום דבר. בוא, רגע, תראה, צריך לזכור אתמול...
לא, אז בעצם נפתח הפריימריז בליכוד, ויולי אדלשטיין גם הוא צריך קצת כותרות.
אני רוצה לפתוח. קודם כל, פריימריז לחברי הכנסת לרשימה לא יהיו. זה כבר הוסכם. מה שיהיה זה פריימריז על ראשות המפלגה, ושם נראה שני מתמודדים בולטים, אולי נמצא עוד איזה אחד בסדרון של אורן חזן, שעשו לה פעם הקודמת, אבל בעיקרון יש שני מועמדים, שזה בימין נתניהו וגדעון סער. עכשיו לשאלתך בנושא האחרון שלך, האם לנושא יולי אדלשטיין, הפגישות האלו יש איזושהי משמעות? התשובה היא לא. כי גם יולי אדלשטיין יודע שאין שום סיכוי להרכיב ממשלה, ואתמול בוגי יעלון ראה שמתקיימות פגישות, הוא ידע של הפגישות האלו אין שום תועלת, אבל הוא ישר שלח את החץ שלו, כינס את סיעתו, איך קוראים לסיעתו, תזכיר לי, כבר שכחתי, תלם, כן. הוא הודיע שהוא לא יושב בממשלה בראשות נתניהו בכל מצב. בוא, גנץ נמצא, הוא מסונדל מאוד בתוך הסיעה שלו, גם יאיר לפיד, גם גבי אשכנזי וגם בוגי יעלון, אם יצטרך, בני גנץ ירצה בסופו של דבר, ברגע האחרון, ביום ה-19, להיכנס לממשלה עם נתניהו באיזשהו הסכם בין נתניהו על רוטציה, נאמר שנה נתניהו, שנה אחר כך נבצרות ושנתיים בני גנץ, במצב כזה גנץ יצטרך לפרד מכל שותפיו, זה אומר גם גבי אשכנזי, גם בוגי יעלון, גם יאיר לפיד, והוא יודע שעם כל הרצון הטוב שלו, ציבורית זה לא יעבור טוב, כשאתה שלושה אנשים קרובים אליך, החברי ההנהגה שלך חושבים נגדך, ואיפור יצפוק סייה כנגדך, זה יכול להביא גם להתפקות שלך.
מאיר הירשמן, אז למה לא מנסים למצוא איזשהו, לא למצוא, יש כל מיני הצעות, כמו למשל הבחירה הישירה ודברים נוספים, ודווקא לפי הסקרים נראה שבני גנץ צמצם מאוד את הפער, מגיע לתיקו מול נתניהו, וכשההצעה הזאת מגיעה מהליכוד, למה בני גנץ לא חוטף אותה בשני ידיים?
למעשה יש הצעה אחת שאני חושב שהיא הכי הגיונית מבחינת כחול לבן. בחירות ישירות מסוכנות מאוד עבור כחול לבן, הטעם פשוט שאין לאף אחד מושג איך הערבים ינהגו, זה א', שתיים, בבחירות ישירות אין אובדן קולות, כך שכנראה יהיה לימין יתרון קטן. גם אותם 300,000 שלא עזבו, זה חלום באספמיה, אני לא בטוח שהם הולכים להצביע גנץ מול נתניהו, יכול להיות שהם נשארים בבית וכו'. אז זה דבר שדי מסוכן לכחול לבן, ולליכוד אין מה להפסיד פשוט, לכן הליכוד מוכן, לא שאני יכול להגיד בוודאות שיש יותר סיכוי.
הליכוד יכול להיות במצב מבחינת נתניהו, אתה יודע, אני אגיד לך את זה בשפה של נתניהו, לפחות מה שאני שומע מהאנשים שטוענים ששוחחו איתו, אין לו מצב יותר גרוע מהמצב הנוכחי. גדסי אמר לו לפני שבועיים, אומר במקרה הכי גרוע, הוא חוזר לאותו מצב, אבל הוא יש לו עוד
הבא. לא, היה עד לפני שבוע חשבו שיכול להיות יותר גרוע, כרגע זה נראה שיותר גרוע הולכות, אבל יש פה נקודה אחת, יש רעיון שאלה שהוא מאוד עושה שכל, וכחול לבן לא עושים את זה כרגע, רק בגלל ההתבצרות, ויכול להיות שהימים האחרונים שיביאו את הבחירות, מה שנקרא, הם יגרמו לאנשים לפתוח את העיניים. הרי נתניהו הולך להיות ראש ממשלה עכשיו לפחות עד מאי. אז הרעיון הזה לתת לו 5-6 חודשים, ואני הייתי מוסיף, אפילו אם מבקש שנה ולא 5-6 חודשים, זה גם הגיוני, כי הרי כאילו 5-6 חודשים יש לו, בלי שיתנו לו. אז הם יכולים להגיד, לא נתנו בעצם לנתניהו שום דבר. המציאו איזה בעיה חדשה של אימון, שהוא לא התפטר, זה נראה לי קשקוש מקושקש, וגם אפשר לסדר את זה, זה לא משהו שהוא בלתי פתיר. אגב, צריך להזכיר ש...
אני אגלה לך קוד מהיר בסוגריים. אם והיה, ואכן, ככל לבן הסכימו לתת לנתניהו 9 חודשים, 10 חודשים, שנה, בליכוד ימצאו איזשהו סעיף שבכחול לבן נגידו לא מוכנים.
זו גם ההשערה שלי, ישי. זה לא...
נכון, אני חוזר לאותה נקודת מוצא לפני חודש שאמרתי לכם, ואתם עוד הייתם די אופטימיים שלא יהיו בחירות. נתניהו יוצא מנקודת הנחה שהוא רוצה להגיע לבחירות, והיא מה? כמו שאמרנו, אין לו מה להפסיד, יש לו רק מה להרוויח מבחירות, יותר גרוע מעכשיו אין.
זה אני לא בטוח, אני לא בטוח, הוא עם כתב אישום, בוא, אתה לא יודע מה יכול לקרות. זה שנתניהו, רגע, רגע, אישי, זה שנתניהו רוצה בחירות, אנחנו יודעים, זה שהוא יצא מזה יותר טוב ממה שהיום.
רגע, רגע, זה שאני אומר שנתניהו אין מצב יותר גרוע, זה לא מה שאני חושב, זה מה שהוא חושב, אני מצטט את מה שאנשים תמור
ממנו. גם על זה אני מסכים איתך, כן.
לכן אני אומר, אני כבר... נכון, יכול להיות שהם טועים, וזה מה שאני אומר.
בניקוח שבדעבד הוא ודאי טעה, הרי היה משהו פשוט.
בוודאי, זה מה שאני
אומר. גנץ היה נכשל, ואז הוא היה ראש ממשלה לבד בלי רוטציה, כי היו לו שישים, ולמצוא את האחד הנוסף זה קלי קלות בדרך כלל, קלי קלות.
זה מה שאומרת איילת שקד בחודש האחרון. חברים, כל בחירות שאנחנו נלך עליהם עכשיו, הימין ירד, אם היינו 55, אנחנו נרד ל-50, ואני אומר, איתי ומאיר, אני מאמין שיש לנו מאזינים קבועים שמדי יום חמישי שומעים, מאזינים לפינת הפרשנות, ומי ששמע אותנו בחודשיים האחרונים, שמע שאני אומר בצורה מפורשת, במשך חודשיים אנחנו דוהרים לבחירות, לא כי אני נביא ולא כי אני פרשן טוב, אלא כי האמנתי למקורות שדיברו עם נתניהו ואמרו שנתניהו רוצה...
לא, אל תזלזל בעצמך, אישה, אתה גם פרשן טוב, אחרת לא היינו, אתה יודע.
זה שאני פרשן טוב זה לא אומר...
טוב, חברים, אנחנו...
היה ברור לכולם חודשיים שהולכים לבחירות בכחול לבן, הבינו את זה, ולכן הם לא מוכנים להתפשר, ואני אסיים איתך בדיוק מה שקרה...
לסיום,
מה שקרה עם איווט ליברמן בבחירות הקודמות. הרי דרי הגיעו שני בחירים בשעס, אחד מוכר יותר, אחד מוכר פחות, אחד נחשב לאיש הצלי, וניסו להגיע להבנות בשעתיים האחרונות לפני שפיזור הכנסת. הרי דרי שמע על כך, הרים אליהם טלפונים וצרח, צרח עליהם, אחרי שהוא שמע על זה דרך אריאל אטיאס, ואמר להם, אתם לא מבינים שהאיש רוצה את הראש של נתניהו, וכל פשרה שתגיעו אליה, הוא ימצא תירוץ אחר למהלכת הבחירות, זה בדיוק הנקודת מוצא של כחול לבן היום.
דוהרים לבחירות ואנחנו דוהרים לפרסומות, אישי כהן ומאיר הירשמן, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב.
שבת שלום, חודש
טוב.
פרסומות מיד חוזר.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
רימון הדור הבא, מהיום אתם בוחרים, עלינו מכשירים להגן בבית ובחוץ. רימון נקסט ג'נריישן, חייגו עכשיו, 1-800-222-234.
איפה אתם בבלק פריידיי? בלק פריידיי, במחסני חשמל.
אלף, סטופ, בלק.
מה יצא?
בלק, בלק נובמבר.
בלק נובמבר מטורף בקניון עזריאלי איילון רמת גן. זה קורה רק פעם בשנה. בלק נובמבר מטורף בקניון עזריאלי איילון רמת גן. מרתון מבצעים בעשרות חנויות ועל עשרות מותגים. 20, 30, 40 ואפילו 50% הנחה ומבצעים מיוחדים. ימים שני עד שישי, כ"ז חשוון עד א' כסלו. 25 עד 29 בנובמבר. קניון עזריאלי איילון רמת גן. בלק נובמבר. יש רק פעם בשנה.
במקימי, בלק פריידיי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
בא לי בלק פריידיי בגלי, לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב-39 שקלים ו-90 לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
יש משפחה שרוצה בית עם גינה, ויש משפחה שצריכה דירה עם מרפסת סוכה. כל משפחה והצרכים שלה. כל משפחה והמשכנתה שמתאימה בדיוק לה.
יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם. לפגישה חייגו כוכבית 2408. חושבים משכנתה, מחליטים פועלים. קבלת הלוואה כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוטל דיל של קל אוטו. רכבי יד ראשונה בחבילת הטבות מושלמת. תשלום חודשי נמוך בלי מקדמה, בלי תשלום בסוף התקופה, וגם ביטוח מקיף וחובה מתנה. מ-699 שקלים בחודש בלבד, ב-60 תשלומים חודשיים. מחכים לכם בסניפים. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון.
מזל טוב!
מזל טוב. אולמי בראשית במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
עמותת מאורות התורה בנשיאותו של הרב דוב קוק שליטה מקיימת כבר 30 שנה זיכוי הרבים ושם שמיים בפועלה הגדול והחשוב. למאורות התורה, גני ילדים, תלמודי תורה, בית ספר לבנות, כולל אברכים, עזרה למשפחות נזקקות, וכמו כן, העמותה מסייעת ומטפלת בנוער נושר, ומתחזקת את פרויקט תפילין לילדי בר מצווה ועורכת ברי מצווה לילדים שאין ידם משגת. כל מי שיתמוך יזכה בעזרת השם בברכתו של הגאון המקובל, הרב דוב קוק שליטה.
נפצח לברך את כל מי שהשתתף, יעזור במוסדות של רבי שמעון.
התקשרו עכשיו ועזרו לעוד ילד להישאר במוסדות מאורות התורה. כוכבית 9709, כוכבית 9709, וכך תזכו בעזרת השם להצלת נפשות.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז, עכשיו במקימי.
מקימי סי אופנה, מקימי, מקימי סי אופנה, מקימי.
עצור, בלק פריידיי בהלפרין, 66% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 66% הנחה לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש.
בערב ראש חודש תערוך הישיבה של מרן, ישיבת חזון עובדיה, תיקון מיוחד על קברו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לכל הישועות. להעברת שמות חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
בוקר טוב לחבר ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין אברהם יוסטמן.
בוקר טוב ומבורך.
גם אתה, אני מניח, מקבל, שומע את ההצעות, הצעה לבחירות בזק של יושב ראש סיעת הליכוד מיקי זוהר, הוא אומר, בוא נקצר את מערכת הבחירות ל-45 ימים, ואני שואל אותך, האם קודם כל זה אפשרי מבחינה טכנית? כי אני שומע שוועדת הבחירות, מנכלית הוועדה לפחות, התבטאה בצורה שההצעה הזאת היא שטותית, והצעה שהיא לא רלוונטית. מה דעתך?
שאני חייב להסכים איתה, אני חושב שהוא לא מבין במה כרוך מערכת בחירות, סליחה מכבוד מיקי זוהר, הוא מוזמן לבוא לראות את עבודת הוועדה. הצורך בגיוס עובדים בכלל, הוועדה צומחת מ-20 עובדים ל-1,000, לגייס עובדים, אגב, כדי לספר את האוזן, חלקם הגדול מגיע ממשרדי ממשלה, ורובם המכריע מגיע מעבודות קבועות אחרות, זה לא מדובר באנשים מובטלים. ואתה צריך לגייס אותם, ובדרך כלל חלקם רוצים לתת חודש התראה במקום שבו הם עובדים, ולדאוג לחפיפה וכל מיני כאלה.
אבל תגיד לי, פעם שלישית, לא התרגלתם כבר לעשות את זה יותר מהר?
יש איזה סטנריו, איזושהי מערכת של פעולות שתלויה אחת בשנייה, יש הקמה של 19 ועדות אזוריות, יש למצוא להם מקום, יש להתאים את המקום, זה קצת מגוחך כל העניין הזה של 45 יום.
בקיצור, אתה אומר מבחינה טכנית, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה.
אין שמץ שמושג איך עושים את זה, אנחנו דיברנו שוב השבוע בוועדה, גם אם כולם ירוצו בכל הכוח, ואתה תורש מאנשים לעשות את זה פעם שלישית השנה, אז גם לזה יש מחיר, אין מצב בעולם לפחות מחודשיים וחצי. החוק מדבר על קצת פחות מ-90 יום, אז בסדר, זה די הגיוני.
לגבי הצעתו לבטל את יום השבתון?
האמת שזה מתחיל להיות קצת תרחני, כל הסיפור הזה של יום השבתון, במיוחד על העלויות שכרוכות בו. אני לא חושב שלוועדת הבחירות, כמובן, היא תמיד רוצה שיהיה אחוז הצבעה גבוה, ואם זה יפגע וכו' וכו'. אבל אני לא חושב שלוועדת הבחירות יש איזושהי אג'נדה מובהקת בעניין הזה. זו באמת החלטה שבסופו של דבר היא החלטה כנראה פוליטית, היא תתקבל במסדרונות הפוליטיים ובכנסת. אתה שואל אותי מה הסיכוי שזה יעבור? אפס.
כן, כן, אין רוב כרגע, אבל לפחות ההצעה נשמעת להגיונית, אתה יודע, לבטל את הלימודים כן, כי בכל אופן ועדת הבחירות צריכה להשתמש במבנים, מבני הציבור בכל עיר ועיר על מנת להציב את הקלפיות.
קודם כל אני רוצה להזכיר לך שגם ביטול הלימודים הוא לא טריוויאלי, בגלל שבבחירות המקומיות, לפני החופש ולפני הכל, היו הצבעות והיו משתמשים במוסדות לימוד, בשעה שהם למדו בהם.
נכון.
גם זה לא מחויב, אפשר להסתדר. בבחירות מקומיות, אגב, ההשתתפות היא יותר גבוהה, והרבה יותר מורכב הסיפור. וכשזה קורה בכל הארץ ביום אחד, אז משתמשים בדרך ובתי ספר.
עכשיו, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה בנושא הטכני, האם יש הבדל בין בחירות רגילות, כמו שאנחנו מכירים, לבין בחירות ישירות? שתי פתקים רק לרשות עם ההצעה הזאת. אני לא יודע, גם היא חסרת סיכוי כרגע לפחות, אבל אם פתאום יחליטו, תשמע, בואו נמנע בחירות, נגיע לאיזושהי הכרעה, האם הדבר הזה כרוך בפחות תהליכים טכניים על מנת שיקרה?
באופן עקרוני, ברגע שיש שרשרת חיול, שזה אומר מי להדפיס את הפתק ועד להכניס אותו למעטפה, על כל הגורמים שבאמצע, אז הדעת נותנת שאין משהו משמעותי. מדובר על...
כלומר, אתה אומר, אנחנו ממילא מגייסים אנשים, ממילא מציבים קלפיות.
בוודאי, בוודאי. התהליך הוא אותו תהליך. בסך הכל מדובר בכמה טון נייר פחות, כי הנייר הלבן יישאר על המדפים ולא יתפס. והכוורת צריכה להיות יותר קטנה, וכן על זה הדרך, אבל הספירה כמובן תלך יותר מהר. אבל בסופו של דבר, אתה צריך את אותו כוח אדם, אתה צריך את אותה פריסה, אתה צריך את אותה לוגיסטיקה, אתה צריך כמעט הכל אותו דבר, אין לזה משמעות אמיתית.
טוב, לסיום אני חייב לשאול אותך, אתה לא מהאום, אתה נמצא שם כנציג מפלגה, יהדות התורה, ומה אתה חושב על הסיטואציה שאנחנו נמצאים בעת הזאת, מבחינה פוליטית?
אני חושב שכולם יודעים, מבינים ויודעים שזה סיטואציה כפויה, שאף אחד לא רוצה אותה ולא רוצה בה. אין איזשהו סיכור, שאף אחד גם לא מבין מתי אפשר לרדת מהקרוסלה הזאת, מתי תעצור, ומתי נוכל לברוח ממנה. מישהו יודע להגיד לך שהבחירות השלישיות זה יהיה הפתרון?
הבחירות הסופיות גם לא, נכון. עורך הדין אברהם יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית, אני מודה לך, תודה.
תודה לך, יום טוב.
בוקר טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע כאן בכל חי, תהיו איתנו גם בשעה הבאה. נחזור לכאן עם שאר ענייני היום, פרסומות חדשות מיד חוזרים.
היום אתם בוחרים על אילו מכשירים להגן בבית ובחוץ. רימון Next Generation. חייגו עכשיו 1-800-222-234.
עצור, בלק פריידיי בהלפרי. 66% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 66% הנחה. לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש.
שלום עליכם, מדבר אורי זוהר. אנחנו בלב לחים, לא שובתים. בקיץ, בחורף, יום ולילה, פעילי לב לאחים, רצים מבית לבית אל עמך ישראל, במסירות, ביעילות, להציל עוד נפש אחת מישראל, עוד נפש מישראל. בואו, תעזרו לנו, כל אחד מכם, להגיע לעוד ילד לחינוך תורני, עוד נער, עוד נערה, שיגדלו ויבנו בתים למנים בישראל, שותפים איתנו, כל נשמה יהודית זה אלפי זכויות.
צנצלו עכשיו 1-800-550-300.
1-800-550-300.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפריספה, המלון הקשר שלכם בקפריסין.
ביוטט כסלב נצא יחד אל המרחב. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך לצאת איתי למסע נשים, לגוף ולנפש בהדיץ', מז'יבוש וברטיצ'ב, ברקע נופי האקסומים של אוקראינה. ויחד נתחבר, נשמח ונגלה את הכוח והעוצמות שלנו. המסע יערך בין י"ז לחף בכסלב. לפרטים 052-555-9663 052-555-9663.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
במקימי, בלק פריידיי כבר התחיל. 40% הנחה במקימי על כל קולקציית החורף.
מקימי, שיא האופנה.
כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
חדשות כל חי, השעה 9.
חודש טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד שב ומעביר הבוקר בתוכנית סוף השבוע